אפיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, אני יובל סער, ובכל שבוע אני מערך פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אומנות, ציור, אנימציה, מחול, במה ועוד. נמצאת איתנו היום האומנית מריה סלח מחמיד, קלת פרס רפפורט לאומנית מבטיחה משנת 2023. וואו, את מרגישה מבטיחה, כי לדעתי כבר קיימת.
שלום לך ולכל המאזינות והמאזינים. אני שמחה להתארח אצלך. נראה לי שכן, אני גם מקיימת וגם מבטיחה, נכון. וגם ממשיכה, בלי סוף אני עובדת.
אז אני רק ככה, לטובת מי שאולי הצליחה לפספס איכשהו את השם שלך בשנים האחרונות, עכשיו יש תערוכה בגלר, לא יחיד, אבל עדיין, בגלרה, במוזיאון מקסי ברומא, עוד רגע מוזיאון פתח תקווה, היה מוזיאון הרצליה, גלריה מאיה, גלריה שער המקים, במוזיאון תל אביב, עבודה מהממת שלך, בכניסה לאוסף הקבוע של אומנות ישראלית, זה מוניטור?
נכון.
תכף נכון. נדבר על זה. וואו, כאילו באמת, אם תשאלי אותי, את כבר מוכנה להיות באומנית הבחירה שם בפרס, אם היו שואלים אותי, גם יותר כסף, אבל מפרגן. בואו נתחיל עם העבודה דווקא, את לא דווקא במוזיאון תל אביב, בכניסה שם, כשדלית מתיתיהו הקימה מחדש את האוסף, לא הקימה את האוסף, סליחה, בחנה מחדש את האוסף, וחשבה על איך להציג מחדש את האוסף הישראלי, בחרה בעבודה שלך, עבודה, מה הגודל שלה?
כמעט 15 מטר, פחות או יותר.
ברוחב, על גובה?
4.20 מטר.
בדיוק, עבודה גדולה. נקראת מוניטור, שיש מאחוריה סיפור מעניין, אז אולי תספרי קצת לטובת מי שלא יודעת.
העבודה הזו היא קרובה ללבי מאוד, בעצם התחלתי לעבוד עליה בזמן ההיריון, ואחרי הלידה הראשונה שלי, שזו חוויה עבורי חדשה, גם מבחינת האומנות. התחלתי לעבוד עליה גם כשהייתי ברזידנס בארטפורט, אצל ורדית. עבודה, אני יוצאת תמיד מהסיפור האישי, ואז רואה איך ניתן לפתח אותו גם לסיפור יותר אוניברסלי. עצם העובדה, ממה שחוויתי במהלך ההיריון, בין אם זה בחוויית המוניטור שהוא נהיה צמוד אליי עד הרגע האחרון, בין אם זה למכשיר ה-MRI, שגם חווית אותו לצערי במהלך ההיריון, ואז חשבתי כיצד ניתן לפתח סיפור שהוא אישי, ושאני רציתי כן לדבר על ההיריון עצמו, אבל להביא עוד צעדים. למשל, מכשיר MRI הוא מכשיר שחודר פנימה ועמוק והכי אל גופך, ולא משאיר ולא מפספס פרט. וכפי שאנו לצערי חיים היום, אנחנו חיים בממשלה שגם חודרת פנימה לחיינו, ואם אני אפרט עוד יותר, גם לחברה הערבית.
נכון.
וזה משהו עצוב, כי בסופו של דבר, מהמידע שיש להם, הם לא מצליחים עד כה לעזור לנו בצורה כפי שהם אמורים. לצערי הרב, שלשום נהרג בחור צעיר מכפר עין מהל, איפה שאני גרה, באמצע היום, במקום עבודתו, במקולת, תאר לעצמך שכל אחד היה יכול להיות שם, והכל מתועד, ו... כמובן יש למשטרה מידע, מה נעשה עד כה?
כלום.
כלום.
ואני יכול להגיד כלום, זה מזעזע.
נכון, באמת. זה מזעזע וזה מצמרר, שאנחנו רואים שכל יום יש הרג, ועד כה נהרגו 71 ערבים, וזה מאוד עצוב. אז העבודה הזו לא, מוכנת...
אני רק אגיד, השנה.
השנה, נכון.
שזה מטורף.
ממש מטורף, כן. ואלה דברים שאני חיה איתם יום-יום, ובכפר עין מהל, הרג אחרון היה לפני 30 שנה, אז זהו, אם כבר יש הרג ראשון, לצערי הרב, אני מקווה שלא יימשך, ויהיה כמו שאר הכפרים והערים הערבים. העבודה הזו בוחנת גם את התנועה, ואי התנועה, מוגבלות, מחסום, לידה שהיא בעצם הברכה, והברכה של החיים והשמחה, מצד אחד יש מכשירים ויש הגבלות מסוימות שעוזרים לך, כמו שהיה לי עם החוויות שלי, עם המוניטור. מצד שני, יש אנשים ויש מצבים שונים שהם גם מחכים לברכה מסוימת, אבל הם לא מקבלים אותה, בגלל המחסומים שניתנים להם. העבודה גם נעשתה בזמן, לצערי כל הזמן במדינה הזו, יש כל מיני אירועים שכבר אני לא זוכרת איזה אירוע מהם.
לא משעמם פה.
וכל פעם אנחנו חווים, בין אם זה ערבים או יהודים, בתוך החברה כולה, אנחנו חווים כל מיני מוגבלות, ואנחנו נחשפים לכל מיני דברים חדשים או התנועה. אז בעצם גם מדברת על החיים, על המוות, על הברכה, על התקווה עצמה, שגם אנחנו עדיין מקווים לטובה, ו... הדברים עדיין לא הולכים כפי שאנחנו מצפים להם. ובעבודה הזו יש גם צבע, שזה גם מפתיע.
נכון, הרבה פעמים העבודות שלכם ממש שחור לבן, פחם, אולי דבר רגע אחרי זה על הפחם, ובאמת שם, טוב, בואי לא נגזים, צבע, זה לא שהיא ככה...
לא צבעוני.
אבל נכון, כן.
אבל גם הצבע, לקחת אותו מההשראה, אחרי התינוקת שלי, הלידה שלה הייתה נחשבת ללידה מוקדמת, הייתה צריכה לעשות הרבה בדיקות דם, מהרגליים במיוחד, אז קשה לי היה להסתכל על זה, אז הצבעים ממקור, כאילו זה המקור ההשראה. וזה מעניין אותי בכלל, איך אחרי הלידה אני המשכתי גם להתעסק עם התינוקות ומהות ולידה וכל מה שסביב, אבל כל פעם בצורה אחרת, והפעם יהיה בצורה יותר כואבת בעבודה החדשה.
וואלה, אוי, כן. אוקיי, אוקיי. טוב, נבוא לראות, אבל את יודעת מה, את אומרת עבודה חדשה, אני רגע רוצה לשאול תחת השאלה שאני שואל את כל האורחות והאורחים שלנו, שאלה ראשונה. אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפני את תיק העבודות שלך, ולהגיד שלום, אני מריה סלח מחמיד, אני עשיתי כל מיני עבודות, הצגתי כל מיני תערוכות בכל מיני מקומות, אבל זו העבודה הראשונה שאני רוצה להראות לך, כדי שתדע מי אני ומה אני עושה. מה תהיה העבודה הזאת?
שאלה קשה.
נכון.
כי בעצם בכל שלב בחיים שלי, או בוא נתמקד באומנות, משהו אחר היה משתנה אצלי. החוויה שאני חווה, שאני גם מתייחס אליהם, אני לוקחת גם סיפורים שהם קורים מסביבנו, ורואים, אני אוהבת גם להתייחס למה שקורה. אז אין לי עבודה אולי ספציפית אחת, אבל אמרתי לך למשל, אם ניקח את מוניטור, אז יש בה רגע מאוד מעניין, זה גם השלב בו שאני הייתי ממש גם בלחץ, כי מצד אחד, הדרך שאני עובדת בה זה בלי סקיצה, אז טוב שיש גם את ורדית שהיא סומכת עליי, ויש אמונה בינינו, אבל עדיין יש תערוכה, וצריך להקים עבודה, ואני בהיריון, ואני ידעתי שה הסיפור, כאילו הנושא המרכזי זה יהיה סביב הלידה, אבל מה אני הולכת לצייר, וזו כאילו פעם ראשונה גם בהיריון, וגם עברתי כל מיני קשיים, אז מתי אני מתחילה לעבוד, ואיך הסיפור הולך להתפתח, אז זה אחד גם הדאגות שלי והחששות במהלך העבודה, אבל איכשהו אני תמיד מסדרת, ועד כל, אלחמדולה, תמיד אני עובדת עם עוצרים ועוצרות שהם מקסימים, ויש בינינו אמונה אחרת, לא יכולתי גם להגיע לתוצאות, הזו.
אבל לא, לא, פה החוקים, את צריכה לבחור עבודה. מוניטור, כבר דיברנו, תבחרי עבודה אחרת. מחר יכולה להיות עבודה שאחרת, אתמול אולי היית עונה אחרת. כרגע, כן. על איזה עבודה את רוצה לספר לנו?
אני אספר על אנה הון.
אוקיי.
אנה הון, העבודה שהוצגה פעם ראשונה אצל איה לורי, במוזיאון הרצליה.
ב-2019.
נכון.
אני זוכר את זה.
הקטע המעניין שאני עברתי תאונת דרכים מאוד קשה, ואחריה איה יצרה איתי קשר אחרי שהיא ראתה את העבודה שלי בבית האומנים בירושלים, שהעבודה קראו לה שוף, ומשם התחיל הקשר בינינו, ושוב, אנה הון היא עבודה גם מאוד משמעותית, כי היא גם עוד צעד בחיים שלי. מצד אחד זה להתאושש מתאונה מאוד קשה, לקום שוב ולחיות ולראות את החיים בעיניים מאוד שונים, ומדברת גם על הפרק החדש בחיים שלי, זה החתונה, ו...
רגע, אבל צריך להגיד מי החתן, זה נכון, לא, את לא סתם מספרת את זה עכשיו.
החתן הוא בעלי רמי חביב אללה, מכפר עין מהל, הוא גם פיזיותרפיסט, שבלעדיו אני לא יכולתי גם להתאושש כמו שצריך.
בדיוק.
והיום אני יכולה להגיד שרמי הוא האסיסטנט הראשון שלי בכל עבודות אומנות, ובין אם זה מבחינה הטכנית ובין אם זה במטליה. כמו כן, אני גם אגיד שאבא שלי הוא גם אסיסטנט, שהוא גם מלווה אותי בכל העבודות. אז הנה, אתה כבר רואה, אני באתי היום עם תינוק, ו... ואבא בייביסיטר שלו, התינוקת השנייה אצל אימא, אז בשביל זה אני גם אומרת לך, זה מאוד, הפרק הזה מאוד משמעותי בחיים שלי. מצד אחד, אנה הון, יעני, אני כאן, אני נמצאת, זה גם מבחינה אישית, זה גם מבחינה פוליטית, אבל זה גם מבחינת החיים שלי בהתקיימות יום-יום. אני עדיין נשארתי פה גם באומנות. שזה גם משהו שהיה לי חשש, האם, מה אני הולכת לעשות אחרי שאני אקים משפחה, כי אני תמיד רציתי להקים משפחה גדולה, בינתיים יש לי שתי תינוקות שאני מסתפקת בהן.
פוטפו.
אולי בעתיד, אולי.
רגע, אבל תספרי רגע על התערוכה במוזיאון הרצליה, מה הצגת שם?
אז הצגתי עבודת קנבס, פחמה על קנבס, חיסיתי כמעט את כל הקיר, הקיר הכניסה הבטון, וזו גם עוד אמירה של הקיר עצמו, ואני שמחה שהיא נתנה לי את הקיר הזה. כל העבודה הייתה ממש מפוחמת, רואים את התנועות גוף שלי בצורה כל כך מובהקת. מצד אחד זה הסיפור שלי אחרי התאונה הקשה, הפרק החדש שאני עברתי זה החתונה, וגם המחסום עצמו, בין אם זה בגדר הפרדה, בין אם זה במחסום שאנו נותנים לעצמנו, וגם התקיימות בינך לבין עצמך, התקיימות בחברה עצמה והתקיימות במדינה עצמה. אז זה כמה רבדים בתוך עבודה אחת. ומה שגם מעניין, שזו כמעט העבודה האחרונה, כמעט העבודה האחרונה שעשיתי בסטודיו, כביכול הוא לא היה סטודיו, היה סלון של הבית הוריי, אז כמעט כל העבודה נעשיתה שם, והמשכת אותה בבית החדש, וזה מוביל אותנו לעוד דבר, אם דיברנו כבר על מחסום, אז תארי לעצמך שאני לא היה לי סטודיו, עבדתי כל הזמן בבית הורים שלי בסלון עצמו, הסלון לא מי שיודע מה, אבל ניסינו לפנות את זה בכל מיני צורות, ותארי לעצמך שעבדתי, הייתי עובדת, אם נדבר רק על הנהון, היא עבודה שהיא מובנית משני חלקים, חלקים, אז אין לי מקום לפרוס את כל העבודה. כן. אז מה שבעצם הייתי עובדת זה לפרוס אותה חלקית, וכל פעם הייתי צריכה, זה אני זוכרת הכל בראש. אז זה לא פשוט מבחינתי גם כאומנית, גם לזכור את הכל בראש ולראות את הדימויים, איפה יהיו ממוקים פחות או יותר, ולאט לאט להתחיל כאילו... להבין האם בכלל אני צריכה את הדימוי הזה או לא, איך זה הולך להתפתח, ותעלה עצמך הקושי בא כשעבודות הקווים או קטמים, הדימויים עצמם צריכים להיפגש באותו משני הקנבסים, שזה גם עבודה, כאילו, זה לא פשוט, במיוחד כשאין לך מקום.
כן.
אז אני תמיד מתחילה מהסיפור, כשאני מציגה את עצמי, אני מתחילה להציג גם את הסטודיו שלי בסלון הוריי, כי אני מאמינה, אם אני לא התעקשתי לעבוד עם כל המצבים שהיו לי ושעדיין נמצאים לי, אני לא הייתי מגיעה עד לאיפה שאני הגעתי. ויש לי ברכה גדולה שהוריי ומשפחה שלי, גם הבעלי וגם המשפחה החדשה, אני מקבלת עזרה מהם, ואני גם לא, היותי אם אני גם לא מוותרת על הדברים שאני מאמינה בהם, כמו להניק, הנקה. אני גם מניקה, גם ביום וגם בלילה, וגם התינוק עכשיו נמצא איתי, אבל עדיין ממשיכה עם האומנות שלי. ואני שמחה מאוד, ואני תמיד מעדדת את עצמי, ואני אומרת שאני גאה בעצמי בדבר הזה, שלא ויתרתי להיות אימא, עם כל מה שחלמתי וקיוויתי שיהיה לי כאימא, אבל בו זמנית לא ויתרתי על האומנות שלי, ואני מתקדמת, ואני רואה עכשיו דימויים ועולם גם אחר. אני שוב אגיד גם עוד משהו, אני גם שמחה שהעבודה שלי הנהון נמצאת באוסף של מוזיאון ישראל, שזה גם בשבילי משהו מאוד גדול, שגם מוזיאון כמו גם רכש את העבודה שלי, וזה מביא את העבודה לעוד היבט שאני הון גם כאומנית ערבית פלסטינית, יש לה את המקום שלה גם במוזיאונים.
אז את יודעת, אני חושב על זה ואני חושב על זה ככה. לא קל להיות אומן בכלל בעולם, יותר קשה להיות אומנית.
זה נכון.
חד משמעית, אני אומנית בישראל, אומנית ערבייה פלסטינית בישראל.
נכון.
אימא לשני תינוקות, אחד מהם, מה אמרנו?
תשעה חודשים.
עם הסיפור שלך, ולא תערוכה, והתאונה, וקייב מצד, שיש לו דברים שלא דיברנו עליהם בכלל, וקייב מצד אחד, ומלפרי מצד שני, כאילו, אני אומר, אני כאילו בכלל, אני באמת לא יכול לדמיין את זה אפילו, עד כמה זה מסובך ומורכב.
זה מסובך ומורכב.
ולא אפשרי, וואו.
תקשיב, החיים שלי, יעני, לא פשוטים מבחינה הזו, שיעני, אני לא נושמת. אבל אם תגיד לי, מריה, בוא תנוחי, יעני, יותר מחודשיים, אני לא אוכל. אני ניסיתי, אבל משהו עושה לי לא טוב. אני צריכה לעבוד, אני צריכה ליצור. אני, כן. העולם שלי הוא עולם חזותי. אז כל דבר אני רואה אותו מבחינה חזותית, ואני רואה איך אני אבצע את זה באומנות, מה אני הולכת לעשות, איך אני אפתח את זה שתהיה עבודה אומנות מאוד מעניינת, ויש לי עוד כמה עבודות שאני עדיין חושבת איך לפתח אותם, ומלא נושאים שאני עדיין רוצה כאילו להתעסק איתם. אני מקווה שהזמן כבר יבוא, אבל אני מאמינה שאני גם, כמה עבודות כאילו אני לא אוהבת למהר, כי אני מאמינה שהעבודה צריכה להיות בשילה, אני צריכה להבין, אני צריכה לחוות, אני צריכה לראות מה יוצא מהעבודה, שתהיה מעניינת ולא תהיה עוד עבודה נוספת של עוד אותו נושא.
אז אם מדברים על עבודה, מכל הדברים שהם העבודה, המחשבות, הסטודיו, הפחם, הציור, התערוכה, הפתיחה, לא משנה מה, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך בתור אומנית?
אני הכי אוהבת כשאני נכנסת לקנבס, כשהוא ריק, רק לבן, ואני יושבת בתוכו, ואני אומרת, וואי וואי, מה עשיתי? למה בחרתי הגודל הזה? מאיפה אני מתחילה? הקו הראשון, זהו הקו הכי קשה. אחרי שאני משתחררת מהקו הראשון, שלפעמים אגב לוקח לי חודשים, אני לפעמים יושבת בתוך הקנבס ממש חודשים, ולא נוגעת בכלום, רק יושבת בתוכו ושתו קפה. כשאני משתחרר לי הקו הראשון, אני מרגישה יותר שהעבודה זה משהו זורם לי, אבל זה גם פחד.
ברור. ברור.
ולאט לאט כנראה שהעבודה מתפתחת.
כן, ונראה לי שעוצרות ועוצרים שעובדים איתך צריכים לנשום הרבה ולסמוך עלייך שיהיה בסדר.
כן, שזה גם עוד מקשה עליי.
ברור.
כי כשאומרים לי, מריה, אנחנו סומכים עלייך, סומכות עלייך, אני אומרת, וואי. אבל לפעמים במצב הזה, למשל אני מפספסת לפעמים דימוי שרציתי, שעדיין לא, שעדיין מתפשל ורציתי אולי שיצגו אותו בהזמנה, אבל אתה יודע, דברים צריכים לבוא, להדפיס והכל, כאילו זה לוקח כמה, זמן לפני התערוכה עצמה. אז יש פה ושם פספוסים קטנים, אבל כן, חשוב לי מאוד לעבוד עם עוצרות ועוצרים ואומנים שמאמינים בי ומאמינים בדרך שאני עובדת בה, וזה גם מצד אחד זה מקשה עליי, כשאומרים לי, סומכים עליך, זה צריכה להיות העבודה.
כן, ואחריות גדולה.
בדיוק, כן. ומצד שני זה נותן לי שקט, ונותן לי באמת שקט לעבוד, והם באמת נותנים לי את השקט, ואם אנחנו כבר מדברים, אני שמחה שאני, עם השנים אני מגיעה לשקט הפנימי הזה, שאני יכולה מצד אחד גם לראות מה מריה רוצה. להתנתק מעכשיו ממריה שיש לה את הפרסים האלה, ואוספים פה ושם, ומכירים את השם שלה, להתנתק מהכל, לנשום, ולשבת בתוך העבודה, לא משנה אם זה בפחם, אם זה תחריט, אם זה installation, לקחת את הזמן ולנשום ולראות מה אני עכשיו עושה בעבודה, להיות מקושרת עם העבודה עצמה, וזה דבר לא פשוט. אני עם השנים כאילו למדתי איך אני עושה את זה, באיזה אופן, ולפעמים באמת אני צריכה להתנתק גם מהסביבה עצמה, בשביל להיות ממש מרוכזת, ועם התנתקות גם מהסביבה עצמה, והיותי אימא, והיותי אישה, והיותי גם יש לחיים, זה גם מקשה את זה,
כן.
אבל אני מסתדרת.
מה הדבר שאת הכי לא אוהבת, שהיית מוכנה לוותר עליו, לעשות פחות, שמישהו אחר יוריד את זה ממך מכל העבודה?
כאילו אני אוהבת, כשאני עובדת, אני אוהבת להיות ממש מרוכזת רק בעבודה עצמה נטו, בלי הדברים הסובבים איתי, ותרכז רק בה.
אז מה את לא אוהבת בעצם? שמפריעים לך? הסחות דעת?
כן, כאילו, זהו, יעני, שחררו אותי קצת מהטקסט, אני מבינה שזה חשוב, ומאוד חשוב, ושוב, גם הטקסט זו עוד שאלה גדולה, אם צריך, מה צריך, כמה, אבל עדיין כאילו, אני מתכוונת כאילו מסביב, כאילו כל הדברים הללו, כי קשה לי להתרכז בכל הדברים, ולתת את הכל כאילו, את כל כולי בהכל, אז אני מעדיפה להיות מרוכזת בעבודה עצמה, ביצירה, במחשבה, בחוויה, בהתקשרות ביני לבין היצירה עצמה, ופחות להיות אחראית על דברים הללו.
את מעניין אותי רגע אם את יכולה להגיד משהו על השימוש
בך?
נו מה, ברור. נו, את יכולה לשאול את השאלות וכבר לענות. כן, כי זה חומר שמאוד מזוהה איתך היום, וגם מעניין אותי קצת לשמוע ממך מה החיבור שלך אליו, וגם אם, לא יודע, אם את לא שמחר את צריכה, זה לא שאני חושב שצריך לעזוב אותו או לא, אבל יהיה אקוורל יום אחד, יהיו טושים, יהיה פרפורמנס, או שזה לא כרגע.
אתה התייחסת לכמה דברים שאני אשמח מאוד לענות לך, גם לפרפורמנס, אם אני אשכח, תזכיר לי.
אין בעיה, אני רושם.
אז בקשר לפחם, כשמצאתי את עצמי, אני רוצה להיות אומנית, הרגשתי שהחומר הזה מעניין אותי. ומצד אחד הוא חומר קשה לעבוד איתו, אבל מצד אחד הוא רך. והוא משאיר לך את החותם, והוא משאיר את כל סימני הגוף שלך, אז אני נמצאת ממש בתוך העבודה. זה הדבר שאני הכי אוהבת בכל העבודות, שאני תמיד חייבת להיות ממש בתוך העבודה. אני לא אוהבת שמפרידים ביני לבין היצירה שלי. מצד אחר, זה גם מזהה עם העיר מולדת שלי, אום אל-פחם.
אם הפחם.
אם הפחם.
כן.
לא שעכשיו יש פחם ויש מפעלים, אבל זה מה שהיה פעם, והמהות של העיר עצמה גם בתוך המדינה. אני, עד היום אנחנו רואים מקרים כשאומרים, אה, וואלה, את במקור מאום אל-פחם, את לא מפחדת, אה, וואלה, אום אל-פחם כזו, כזו, כאילו, עדיין אנחנו מזוהים בצורה כלשהי. ואני מאמינה שגם למדיה עצמה יש השפעה מאוד גדולה, ואנחנו רואים את הדברים איך שהם מתגלגלים. אז מצד אחד זה מזדהם העיר מולדת שלי, מצד שני אני אוהבת גם את הצבע השחור, שהוא משאיר אותך, כאילו, נותן לך להתמקד ולהתרכז בדימוי עצמו, בחוויה של כל העבודה, ולא נותן לך כאילו להתחבר עם זה בגלל הצבע היפה, אלא כאילו לחיות יותר את החוויה עצמה. וזה נותן גם את הבום. זהו. אין עוד צבעים לרוב, ברוב העבודות שלי. וזה חומר שאני לא יכולה לוותר עליו, אפילו בעבודה החדשה שלי במוזיאון פתח תקווה שתהיה בקרוב, וזו עבודה, זו תערוכה משותפת ביני לבין האומן ציבי גבע ונועה יקטיאלי באוצרות אירנה גורדון. אני הופתעתי מעצמי, אבל מתישהו אני הרגשתי שאני שוב אחזור להתעסק רק עם הפחם, בלי פסטל, עם קצת צבע, ובלי גם אפרונות, וזה מעניין אותי, כאילו, אני עדיין קצת מתפלא מהדימויים שיצאו לי, אבל אני צריכה גם עוד מעט להתנתק מהם, בשביל להבין אפילו מה עשיתי, כן? התעסקתי פה ושם בפסטל, אפרונות, אבל על הקנבס עצמו, ואני לא הולכת לוותר על פחם, לא.
עוד רגע, אני חוזר עוד רגע לפרפורמנס, לא שכחתי, תגידי רגע, איך נוצר החיבוך בינך לבין ציבי גבע ונועה יקוטיאלי? זה גם מה שקורה במקסי, נכון?
נכון.
תגידי על זה כמה מילים.
וואי, ציבי, הקשר שלי, הקשר שלנו התחיל באולי 2016, משהו כזה. אני רציתי לעשות לו מחווה לעבודה שלו אום אל-פחם, מאחד העבודות, כי יש שתי עבודות.
אוקיי.
שוחחתי איתו, רציתי להבין מה בכלל הוא עשה. בהתחלה, כשרק ראיתי את העבודה שלו, הרגיזה אותי. יעני, שוב, אום אל-פחם, חלס, תנו לנו לנשום, אנחנו כאילו כל הזמן שומעים אום אל-פחם, אום אל-פחם. אבל כאילו הבנתי יותר לעומק על מה מדובר. ובכלל, מה הכוונה של ציפי, אז אני גם חשבתי, כאילו, הבנתי את זה, נסתכלתי, כאילו, במובנים אחרים. משם זה התחיל הקשר, וגם הצגתי לידו, בו זמנית, בתערוכה שהייתה גם במוזיאון הרצליה.
כן.
ואחר כך נוצר הקשר בין שלושתנו, זה התחיל בקשר בינו לבין נועה יקטיאלי, ואז אני הצטרפתי, זה היה לפני כמעט שנתיים. הנושא שלנו זה השיח האומנתי, השיח על החיים שלנו, החיים בארץ, החיים שלנו גם כחברה, ומה קורה בה, איך אנחנו מנתקים את עצמנו בלראות את המצב הקיים לפעמים, ולפעמים אנחנו, בין אם זה בכוונה או לא בכוונה, ומשם זה בא השיתוף פעולה. אז במשך שנתיים ומשהו אנחנו חיפשנו עוצר, אנחנו חיפשנו גלריה או מוזיאון, בין אם זה היה בארץ או בחול, עד שהייתה לנו גם הזדמנות להציג במוזיאון מקסי ברומא. זו היה תאטר משהו מקסים, שיתוף פעולה גם, כאילו, זה, לעבוד שם זה לא היה פשוט, זה התארגנות, ובכלל הקמנו עבודות מאוד גדולות, ואני מודה לכל אחד, לכל אדם שתרם ועזר לנו, וזה לא היה לנו, כאילו, זה היה נפלא, ופשוט הנה שוב אנחנו ממשיכים עם אותו נושא, וזה עכשיו מעניין לראות איך שהנושא עצמו הולך להתפתח, איך זה כמעט אותו נושא, אבל בעבודות אחרות ושונות, וזה מעניין לראות גם איך כל יצירה מקבלת היבט אחר, כשהיא נהיית תלות זמן ותלות מקום.
מקום, פתח תקווה זה לא רומא, והרצליה זה לא נכון, תל אביב.
לצור. נכון, אפילו שהנושא כמעט אותו נושא, פשוט יש לזה היבט אחר ושונה. ואנחנו נשמח לראות אתכם בתערוכה כשתפתח.
תעשו פרפורמנס? ראית?
לא נעשה פרפורמנס, אבל בקשר לפרפורמנס, במהלך הלימודים שלי בתואר שני באורנים, אני האמת התחלתי, עשיתי פרפורמנס, אבל הפרפורמנס היה לי איתו ממש קשה, והתחלתי להפסיק. אם תשאל אותי מה היה השם של הפרפורמנס, וינק נתניהו, כלומר, וינק בערבית זה איפה אתה נתניהו. אני התחלתי, הרעיון שלי בא, זה כשנפטרו, נהרגו בעצם. שלושה אנשים מאותה משפחה, זה היה הרג נוראי, ובאותו זמן רק נפתחו, נתניהו פתח בכל כמעט עיר וכפר תחנת משטרה, וזה גם בו הייתה כמעט באותה תקופה שתחנת משטרה גם נפתחה בו מלפחם, ואפילו הוא הבטיח להם שנהרגו לה שלושה ילדים, אתה מעקל יעני?
לא.
אי אפשר פשוט לעקל. הוא הבטיח לה אישית, כי היא פנתה לכנסת, והוא הבטיח לה שהוא יעזור, ויש תחנות משטרה, ושהמשטרה תיקח את הסדר ותעשה את הסדר הזה, ווינק נתניהו, אנחנו כבר מזמן מחכים לפעולה הזו שתתקיים, אנחנו מתים לנו כל יום ויום קרובי משפחה, אנשים מתוך החברה, ושתדע לך, הרבה חפה מפשע נהרגים, וגם הרבה ילדים.
כן.
כמה מצמרר כשפעם אמא הייתה בקופת חולים, ואז בא, ישבה לידה תינוק, אמא עם תינוק, ואז היא אומרת לה, תראי, התינוק שלי כולו בן 3 שנים, מקלע ירי באוויר, נכנס לרגל שלו. אז וינק נתניהו, זה אחד השאלות שאני עדיין ממשיכה. פשוט הפרפורמנס היה לי מאוד קשה, ביצעתי אותו לא יכולתי להמשיך, אז הפסקתי. אני לא יודעת אם אני בעתיד אעשה פרפורמנס, למרות שלפעמים אני רואה את עצמי בתוך זה, אבל זה עדיין קצת מפחיד אותי ומצמרר אותי, כי זה להיות בזמן, ויעני הצופים יראו ממש אותי בפועל, זה לא כמו שאני עכשיו מציירת או רושמת כאילו את כל מה שאני עושה, אבל זה עדיין בסטודיו שלי, אז יעני אף אחד לא רואה אותי בזמן אמת.
פה זה בלייב.
נכון, אז כן. זה קשה, וגם הנושא עצמו קשה, פשוט גם מה שרציתי להגיד לך, הרבה דימויים שאני מציירת, אני לא יכולה לראות אותם שוב, כי יש בזה קושי, אבל כמו שאתה אמרת, הלייב זה אחר, אז אני מקווה שגם העבודות שלו, מתישהו יהיו יותר שמחות, כן. התקווה.
אנחנו ככה לקראת סיום, ויש תמיד את שתי השאלות שאני שואל את כל האורחות והאורחים שלנו, אני מאוד סקרן לשמוע מה את תגידי. שאלה ראשונה, עבודה, פרפורמנס, ציור, תערוכה, לא משנה כרגע מה, של מישהו אחר, מישהי אחרת, שראית ואמרת, אני הייתי צריכה לעשות את זה, אני רציתי, אני רוצה לעשות משהו כזה, זו הייתה צריכה להיות אני. משהו.
אתה רק מקשה השאלות.
זה מה שנחמד פה, זה שאני שואל את השאלות, ואנשים אחרים צריכים לחשוב, ואז להתקע בלי תשובה. הדבר הראשון שהולך לראש, משהו שראית שאמרת, הייתי שמחה אם אני הייתי חלק מזה, אם אני הייתי עושה את זה.
באמת קשה לי לענות לך, כי אני מתחברת להרבה עבודות, ואני רואה בהרבה עבודות אולי מקור השראה, אבל אף פעם כאילו לא הרגשתי שאני הייתי חייבת.
לא, אז לא, לא חייבת, ברור. דוגמה למקור השראה כזה שאמרת.
אבל אני אגיד לך, אם אנחנו כבר מדברים גם על ציבי.
מעולה.
אז אני כבר כמה שנים רק מבשלת, ועדיין אולי לא הגעתי סופית כאילו, למכלול העבודות, שתהיה מחווה לעבודות ציבי גאווה בלעדי בלעדי. אז זו עבודה שבאמת, זו סדרת עבודה שבאמת אני מרגישה בצורך להגיב לה. ואני מקווה שאני אוכל לעשות אותה גם ברמה טובה, כי העבודות שלו הן גם עבודות חזקות, ואני הייתי צריכה שנים בשביל להבין איך אני עושה לו את המחווה הזה.
אני, נראה לי שלא תהיה לך ברירה, אלא שזה יהיה טוב מאוד, אחרת מה, כאילו, לא יכניס אותך הביתה. שאלה אחרונה, ואת לא יכולה לענות ציבי גאווה עכשיו, עבודה של אומן או אומנית אחרת, שראית אתמול, לפני 10 שנים, בחוץ לארץ, בארץ, לא משנה כמה עולה, לא משנה מי עשה, שהיית שמחה שתהיה לך בבית, ואת מספרת לנו פה, ואני דואג לזה.
או, אתה דואג לזה.
והנה, גם כולם שומעים. הכל פשוט. עבודה אחת. מה עולה לך בראש? הדבר הראשון. אין תשובות לא נכונות. עכשיו כל המאזינות ומאזינים לא מבינים אם זה קרה משהו להקלטה, או שמריה עכשיו אתם לא רואים אותה וכזה שמה יד על הראש ואומרת, אוי, מה עכשיו? העבודה הראשונה שעולה לך לראש, שהיית שמחה שתהיה לך בבית.
טוב, העבודות, העבודה לא משמחת, אבל הייתי, אני אגרניקה.
הגרניקה.
אבל אתה לא תביא לו אותה.
תראי, הייתי במדריד בינואר, הסתכלתי, אמרתי, אוקיי, אני רואה את המידות, רואה את הגודל, נשאל אחרת, יהיה לך מקום בבית?
אין לי את האמת מקום לבית, אבל בשביל הגרניקה...
נעשה מקום. רגע, למה הגרניקה?
העבודה שיש בה מלא רגש, מלא אכזבה, אבל גם יש בה תקווה מסוימת. העבודה שאתה רואה אותם, אתה לא יכול לעצום עיניים, וזה גם מה שאני מחפשת בעבודות שלי, לא לעצום עיניים,
כן.
אלא להסתכל על המצב כמו שהוא, ולנסות ולראות כיצד ניתן לשפר את המצב הקיים. עבודה שנעשתה בצורה כאילו ממצב אכזרי, וזה בעצם גם העבודות שלי, נעשות בגלל, בוא נגיד כמה עבודות שנוסעות בגלל מצב אכזרי כלשהו, בתקווה לשנות, בתקווה לחיות חיים יותר טובים, בתקווה להסתכל על זה אחרת. אגב, הפרפורמנס, ממנו גם פיתחתי את העבודות דמוניים שלי עם כיסוי עיניים.
אוקיי.
אז ככה כאילו, עבודה שרוצה, לתת לך אולי תקווה ולראות את המצב ולשנות אותו, לא להישאר, לא לשתוק, אלא לעשות מה שהם כל מה שקיים.
לגמרי, אני ממש מאחל לנו שבפעם שנדבר לא נדבר על הרוגים ולא נדבר על עם הזה, ושיהיה לנו דברים יותר אופטימיים.
כן.
זה, אבל...
ושיהיה לי עוד תינוק.
לא, זה את תחליטי לבד, זה אני לא מאחל.
לא, למה? הנה, יבוא עוד 2 תינוקות, יישארו בחוץ.
מפרגן. מריה סלח מחמיד, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו.
תודה רבה.
באהבה, אני...
ושוקרן ג'זילן.
אך, בכלל. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהזנתם לנו מדי שבוע, אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרקים כבר למעלה משנתיים, תעקבו אחרינו בניוזלטר, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין, בכל מקום, באתר. שבוע הבא, אורחת או אורח חדשים, תבואו למוזיאון פתח תקווה, תבואו למוזיאון תל אביב, תבואו למוזיאונים באופן כללי,
נכון.
תראו אומנות טובה.
תבואו לאום אל-פחם ותבקרו אותנו בצפון.
לגמרי.
הסטודיו שלי בכפר עין מהל, אני אשמח לארח אתכם, ותודה.
תודה, להתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.